טוב. נו, מתחילים פסוקי דזמרה. עסקנו קצת בהכנות. קראנו לזה בשבוע האחרון, עסקנו בווייז. באיך מגיעים למקום שהוא כל המקום מוקטר, מוגש לשמי. איזה הוא מקומן של זבחים, קורבנות, כל התפילות, מי מודה אני ועד סוף הקורבנות. אנחנו מתחילים מפסוקי דזמרה ונתחיל על פי נוסח הארי ונוסחאות הספרדים בהודו להשם קראו בשמו. למקום שבו נחלקו האשכנזים והספרדים בפתיחה, אם פותחים במזמור שיר חנוכת הבית, עוד ניכנס לזה, מתי זה נכנס לתפילה, כולם מזכירים אותו, חלק מתחילים מארום עמך, חלק מתחילים ממזמור שיר, אני בכלל לא נכנס לזה עכשיו. הברכה היא ברוך שאמר, ואחרי זה הודו להשם, או שמתחילים בהודו להשם, ואז מגיעים למזמור שיר ולברכת ברוך שאמר. אצל מי? אצל התימנים אין הודו בחול? לא הבאתי איתי את התקלל. מאיפה מתחילים התימנים בחול, אחרי ברוך שאמר?
לא, ברוך שאמר.
ואז? ברוך שאמר, יהי כבוד. אין בכלל הודו? שום דבר מהפסוקים?
כל
ההקדמה שלמדנו אצלנו
זה
קונה. איך
אפשר להתקבל על
נוסף שלכם? הוא קצר ומתומצד. אתה מבין? הוא קצר ומתומצד ולוקח פי שתיים זמן מהתפילה. הוא לא מבין איך זה הולך. כן, כן. כן, בטח. זה מאוד מעניין, ניכנס לזה אולי כבר מיד, זה מאוד מעניין שבנוסח התימני בתקלל לא מופיע הודו בכלל, ישר לי יהי כבוד. יש אמירה יהודית יפה שיש הרבה ויכוחים במזמור שיר, בברוך שאמר, אבל ביהי כבוד השם לעולם כולם מתאחדים. כולם חוזרים ומתחברים כשמגיעים ליהי כבוד השם לעולם, זהו. אז יש הפגנה אחת, כולם מתחברים, כולם באותה עצרת, הכל ברור. אנחנו נתחיל בהודו להשם קראו בשמו, ובאמת אולי הפתיחה החשובה ביותר לכל עניין הודו להשם, תענה מאליה גם לשאלה הלשוני בסדר, בין נוסחאות אשכנז, של האשכנזי ממש, כלומר של ברוך שאמר בהתחלה, לבין הנוסחאות המקובלות, של כל הספרדים ותהילת השם וכולי, שזה בסדר ההפוך, ואולי זה גם יסביר את ההימנעות של התימנים מאמירת הודו. אז ובכן, בסדר? אז ובכן, כל עניין הודו להשם קראו בשמו, הודיעו ועמים עלילותיו, זה א', פסוקים. פסוקים, לא, לפני שזה לקט, רגע. לאט. הודו להשם, כי יש לכולם סידורים, כי היום ממש צריך לראות מבפנים, כי המבנה הוא מדהים, הוא פשוט, אבל צריך להכיר אותו. נפתח בהודו. המקור של כל הדברים האלה הוא פסוקי התורה, פסוקי דברי הימים, דברי הימים א', פרק ט"ז, וזה בעצם תפילתו של דוד המלך, אנחנו מיד נראה אותה, והיא מופיעה כמעט אות באות, עם הבדל קטנטן, בשני מקומות בספר תהילים. שם זה מפוצל לשני חלקים. בתהילים, אנחנו מיד נסתכל בפנים, בתהילים ק"ה, 15 הפסוקים הראשונים, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו ועמים עלילותיו, אותו דבר, ובתהילים צדיו, החלק השני. ויברך דוד, נחכה עם ויברך דוד. זה עוד דבר, נכון, אבל זה נחכה איתו עכשיו. בעניין הודו להשם, קראו בשמו ומקורו, לכן דרך אגב בחצי שנייה מאוד מובן, למה בנוסח האשכנז, קודם כל מדברים על שירי דוד עבדך, ברוך אתה השם מלך מעולל בתשבחות, כי גם זה חלק משירי דוד עבדך. אז מתחילים את הברכה, ואז עוברים בתוך שירי דוד עבדך, פותחים בזה. אבל יש סיבה מאוד ברורה למה הצמידו את הודו לסיום הקורבנות. ורק אחר כך לעבור לדברים הבאים, בלי קשר לעצם ההודיה, הפסוקים האלה, הפסוקים עצמם. אז קודם כל, הפסוקים, כמו שאמרתי, נמצאים בדברי הימים תזיין, מפסוק ח' ועד פסוק תתוו. הודו להשם קירו ושמו הודו ועמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, מילה במילה כמו שאנחנו מכירים, עד איפה? עד כי כל אלוהי העמים אלילים והשם שמיים עשה, ישמחו השמיים ותגיע לארץ, עד ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ויאמרו כל העם אמן והלל להשם. ויאמרו כל העם אמן והלל להשם. כל זה מופיע אחרי הפסוקים הבאים, שימו לב מה היה שם. המקור של זה הוא בספר שמואל, חוזרים על זה בדברי הימים, ודוד המלך אומר את פרקי ההודיה וההלל האלה בספר תהילים. ועוד רגע נבין את הכל בעזרת השם. לאט לאט זה דבר מאוד חשוב, כמו שראינו במבנה, בעריכה של הסידור, יש התחלה של הכל. הסיפור הוא כדלקמן, ויביאו את ארון האלוהים ויציגו אותו בתוך האוהל. זוכרים את מיכל, רואה את דוד מפזז ומחרקר? זוכרים ממה כל הסיפור מתחיל? כל הסיפור מתחיל בספר שמואל. שם מסופר שבחטאינו הפלישתים מנצחים את ישראל, ובניצחון הפלישתים את ישראל הם לוקחים איתם את הארון, את ארון הברית. הם שמים אותו אצלם, ומה קורה שם? מה מתחיל להתרחש שם? בספר שמואל, מה מתחיל להתרחש שם? שם מתחיל להתרחש טרגדיות במקום הנכון, עליהם. רגע אחרי רגע, וממקום למקום שהארון עובר, מאומה לאומה שהארון עובר, בכל מקום מתרחשים אסונות, והם מתחילים להבין שהסיפור הוא הארון. הם לא יודעים מה לעשות, זה קורה במשך 7 חודשים. אלה, יש פה איזשהו פלאפון, אם אפשר לסגור אותו. מוציא. אלה 7 החודשים שהארון נמצא אצל הפלישתים. סוגריים של 10 שניות. מי שזוכר אצל, לפני העקידה, בספר בראשית, כתוב, בין הסיפור של לידת יצחק לבין סיפור העקידה, יש סיפור קצר, של הבארות עם אבימלך ואברהם. ושם חופרים 7 בארות, קוראים למקום באר שבע, והוא נותן את הבארות לאבימלך, והרשב"ם אומר שם, אחרי זה כתוב, היי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם בעקידה, והרשב"ם אומר שזה העונש על נתינת ארץ ישראל לפלישתים. וכיוון שהוא נתן להם 7 בארות, גלה הארון ל7 חודשים. זה רשב"ם נורא והיום שם, מדהים, שכל סיפור העקדה הוא עונש, ולא רק ניסיון להתרוממות, אלא על הבסיס הזה, רשב"ם בתחילת העקדה. והיא, הרשב"ם קשה לו, מה זה והיא אחר הדברים האלה? מה הקשר בין הסיפור הקודם לבין העקדה? אז לפי הרשב"ם, הפשטן, העקדה באה בעקבות סיפור אברהם ואבימלך בבארות. זה היה סוגריים. חזרה לשמואל, לספר שמואל. הארון נמצא אצל פלישתים 7 חודשים. מכירים את הסיפור, נכון? נמצא אצל הפלישתים 7 חודשים. דגון וכל הדברים שיש שם. הם רואים שהעסק מסוכן, והם עושים את התרגיל הבא. הם מחליטים להחזיר את הארון, הם מתקינים עגלה חדשה. מאוד מעניין, כמו בפרה אדומה, עגלה חדשה, עצים שלא שימשו לכלום, כל העניין של טהרה. לוקחים 2 פרות שלא עלה עליהם עול, ושמים את הארון עם מתנות רבות מאוד על העגלה, והארון יוצא בדרכו ללכת. הרעיון שלהם הוא הרעיון הבא. רעיון מאוד מעניין, תראו בזה לעומת זה. הם אומרים את הדבר הבא, הם לא בטוחים שהצרות זה בגלל הארון. הם רואים. אבל הם רוצים להיות בטוחים, ולכן, תראו מה זו אמונה של הסתרא אחרא, אמונה של שרים אחרים. הם מחליטים שהם ייתנו לפרות ללכת לאן שהפרות רוצות. אלה פרות שלא עלה עליהם עול. זאת אומרת, זה פרות טהורות. והפרות תלכנה לאן שהן תלכנה, ואם הן תלכנה לכיוון בית שמש, זו העיר הקרובה מבחינתם, הן הולכות ליישוב היהודי. וזה סימן שהטבע שמיוצג על ידי הפרות האלה רוצה לשוב למקור. ככה הסיפור בשמואל. הם שמים את הארון על העגלה עם הפרות, והפרות הולכות לכיוון בית שמש ומגיעות לשם. הפסוק אומר שם, וישרנה הפרות. כשפשט הפסוק וישרנה הפרות פירושו, יישרו דרך אזימות, שמו ווייז, ולקחו ישר, סטרייט, וישרנה הפרות. פרות לוקחות ישר. לא ארגנו להם תלם, לא סידרו להם למעלה משהו, לא שמו שם איזה בצל, הן הולכות לאוכל שלהם. סיפור מאוד מעניין, זה הפלישתים, זה לא אנחנו. הן מגיעות לשדה יהושע אשר בבית שמש, ושם הן נוצרות. שם הן נעצרות. כשבני ישראל רואים את ארון הברית, הם שמחים שמחה אדירה, אבל אז מגיע פרץ עוזה, אז מגיע האסון הבא, הם מורידים את ארון הברית מהעגלה, מניחים אותו, את הארון, על אבן בצד הדרך, את קרשי העגלה הם מפרקים ושורפים אותם בתור עצים, ואת הפרות הם מעלים כעולה להשם. מדהים. עולה, תמימה. באותו זמן הולכים בני לוי ומסתכלים בארון כדי לוודא שהכל על מקומו. ושחס ושלום לא עשו פה שום דבר, ושזה אכן הארון, ושזו התורה, זו העדות. מדובר על ארון הברית, שבבית שני כבר אין. תזכרו את הפרט הזה. ארון הברית של בית ראשון. אנחנו עוד לפני בניית המקדש, אנחנו אצל דוד, הוא עדיין במשכן, הוא עדיין באוהל. הם פותחים את הארון כדי לראות מה יש, הם מגלים שזה הארון, אבל הפתיחה הזאת מביאה למגפה הקשה, כי הקודש מתחלל ואסור לראות. ומגפה גדולה בעם ישראל. אלה המאורעות, ככה מסופר בנביא. על הפסוק וישרנה הפרות, שהפרות הולכות ישר, אומרים חז"ל, וישרנה מלשון שיר. הפרות התחילו לשיר. לא וישרנה הפרות, הפרות הלכו ישר, אלא הפרות התחילו לשיר, ואולי המילה הגדולה יותר, הארון הזה גרם להשראה כזאת שהפרות התחילו לשיר. עכשיו לא להתפלא. מה שציפה הקדוש ברוך הוא ממשה רבינו זה שהסלע ידבר. או יבין דיבור. יגיב לדיבור. כל המציאות היא שיום יבוא ואבן מקיר תזעק. וכפיס מעץ יעננה. אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. כשאור סובב כל עלמין יביא לידי ביטוי את האלוקות שקיימת בי וקיימת בכל דבר בעולם, אין בזה שום דבר פלאי. מדהים לנו, מרתק איך הפלישתים קולטים את נקודת הפרות הזאת מעצמם, מתוך בלבול אמוני. כלומר, הם אומרים לעצמם, הרי זה לא 100%, אז אם הפרות לא ילכו, סימן שעדיין הם עדיין בבלבול, אבל בתוך הבלבול הזה ברור להם הכל. השירה של הפרות על מה היא? היא על גדולת הארון, על חזרת הארון למקומו. להחזיק חזק. אנחנו מתחילים את התפילה בשירת הפרות. Nice to meet you. תפילת שחרית מתחילה ברפת, ברפת הקדושה, בפרות השרות על שובו של הארון ועל שוב הקודש לישראל ועל שוב אלוקי ישראל וישראל זה לזה. זו השירה. עכשיו אתם מבינים מה זה? אם אפשר שנייה, יש איזשהו פלאפון שכל הזמן מוציא אותי, אני לא מצליח להתרכז. עכשיו אתם מבינים מה הפירוש? הודיעו בעמים עלילותיו. הודו להשם קראו וישמעו, הודיעו בעמים עלילותיו. זה גם ציווי, אני קורא לעמים להודיע את עלילותיו, אני קורא לכם ללמד את העמים, אבל אני גם מודיע הודעה. הודיעו זה גם לשון סיפור. אתם יודעים מה הסיפור שלנו? בעמים הודיעו את עלילותיו. עכשיו זה לא סתם הודיעו בעמים שהקדוש ברוך הוא... מה זה עלילותיו? זה את כל העלילה. את העילה ואת העלול ואת העלילה אל נורא העלילה. הודיעו בעמים עלילותיו. לפי דברי חז"ל, עכשיו בא דוד המלך וקובע את הקביעה הבאה. תשמעו, זה דבר פלאי. הוא קובע שעל תמיד של שחר שקרב עוד לפני המקדש, עוד באוהל, על תמיד של שחר, אנחנו במשכן שילה, על תמיד של שחר הוא קובע להגיד כל יום את שירת הודו להשם קראו ושמו הודיעו בעמים עלילותיו, עד אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. ואת החצי השני, שירו להשם כל הארץ וכולי, אומרים בתמיד של בין הארבעים. עד ויאמרו כל העם אמן ועלה להשם. ואכן בתהילים, תהילים, מי שיש לו תהילים בסידור ומי שלא, אז הוא ישמע מפה עכשיו, בתהילים זה מתחלק לשני חלקים. אני עוד רגע אסכם את זה. בתהילים זה מתחלק לשני חלקים, תהילים קוף ה', נכון שקודם כל מעניין פשוט לדעת מה המקור, איך חיים. בתהילים קוף ה', הסיפור מתחלק, אתם עכשיו תופסים, נהיינו אשכנזים לשנייה בהתחלה בצדק ואמרנו, הודו להשם צריך להיכנס לשירי דוד עבדך. כן, אבל זה נתקן על ידי דוד בצמידות לתמידים. אז כמסיימים את סיפור הקורבנות, אומרים הודו. אחר כך נתחיל עם הברכה. סוגריים מרובעות מרתקות. גם כשאני קם בבוקר, דבר ראשון אני אומר מודה. אחר כך הברכה. ממש אותו דבר. קודם כל תודה. קודם כל יהודי. קודם כל הוד. מודה. מודה אני. הודו להשם קראו ושמו. מי הפרות? הטבע? המציאות? עוד מעט נגיע לפסוקים, ננסה לעבור עליהם. אבל קודם כל תראו איך הם מחולקים, הם מחולקים לשניים, ועוד מעט תראו שהם מחולקים בעצם לשלושה. חלק א' בתהילים, קוף ה', הודו להשם קראו ושמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התעללו בשם קודשו, כמעט אותו דבר, יש שינויים קטנטנים, זכרו נפלאותיו, אשר עשה מופתיו ומשפטי פיו. בתהילים, בדברי הימים פיהו. קטנטנים, שכל אחד מהם צריך הבנה, אבל זה דוד המלך בתהילים ודוד המלך בדברי הימים, כי ההקדמה לפרק בדברי הימים, ההקדמה לפרק היא ויביאו את ארון האלוהים ויציגו אותו בתוך האוהל אשר נטה לו דוד, אחרי הסיפור עם מיכל, בסדר? ויקריבו עולות ושלמים לפני האלוהים, איזו מקומן של זבחים, סיימנו, גמרנו עם הקורבנות, ואחרי שגמרנו עם הקורבנות, ויחל דוד מהעלות העולה והשלמים, עכשיו אמוץ, ויברך, לא דוד, אבל כן דוד, ויברך את העם בשם השם, ויחלק לכל איש ישראל מאיש ועד אישה, לאיש כיכר לחם ואשפר ואשישה, כלומר הוא נותן להם מהמקדש, ויתן לפני ארון השם מן הלוויים משרתים, ולהזכיר ולהודות ולהלל להשם אלוהי ישראל. ועכשיו הוא שם את הלוויים לשיר. אסף הראש ומשנהו זכריה, יחיאל ושמי רמות ויחיאל ומתתיה וכו' וכו'. בסדר? אלה מחזיקים כלי נבלים כינורות, אסף במצילתיים, משמיע, ובניהו ויחז אל הכהנים בחצוצרות תמיד. ביום ההוא, אז נתן דוד בראש... להודות ביד אסף ואחיו. הוא נותן עכשיו לאסף, שהוא ממשוררי התהילים, מזמור לאסף. הוא נותן עכשיו לאסף ואחיו להודות, והנה המזמור הכפול. חצי ראשון, הודו להשם קראו בשמו. בסדר? עד ובנביאי אל תראו, או כמו שבתהילים כתוב, אלי נביאי אל תראו, זה בקופי. בקוף אי זה ממשיך אז, ויקרא רעב על הארץ, וכו' וכו' וכו', קוף אי זה פרק ארוך. חצי שני, אנחנו אומרים אותו כל ליל שבת. תהילים צד עיוור. תהילים צד עיוור. נו, מה כתוב שם? אנחנו אומרים אותו בקבלת שבת. שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. שירו להשם ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו. אנחנו אומרים את זה כל בוקר, כשבקבלת שבת זה בניגון של קרלבך, זה משהו אחר, זה לא אותו פרק, אבל זה אותו דבר. אפשר להתחיל את זה גם בבוקר, אותו דבר. זה אותו נוסח, חוץ מהדין, באמצע זה הכל, אבל אותם מילים. זה הכל אותו דבר. עד איפה? עד הבו להשם כבוד שמו, ישמחו השמיים, בסדר? והעסק הולך פה, תהילים, 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 כמו שאני אמרתי, צד עיוור בחלק השני, בסדר? תהילים צד עיוור בחלק השני, ומפסוק ב' עד פסוק י' ג', קיווה לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק ועמים באמונתו, וזה ממשיך במזמור קו', ממשיך במזמור קו', שני פסוקים נוספים, ושם הפסוקים, ממזיין, ממחת של מזמור קופה, הושיענו השם אלוהינו וקבצנו מן הגויים להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך, ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם, אמן, הללויה. זה שני חלקים. חלק א' בתמיד של שחר, עוד רגע ננתח אותו, חלק ב' בתמיד של בין הארבעים. בסדר? חלק ב' בתמיד של בין הארבעים. יופי. הסיום בעצם של חלק ב' אומר, כמו שהפרות עכשיו שרו והארון שב הביתה, כך שעם ישראל כולו ישוב הביתה, שהכל ישוב הביתה, או שיהינו וקבצינו. בסדר? שהכל ישוב למקורו. יופי. ואז בסידור, נסתכל רגע בסידור, ואז שני פסוקים נוספים בסידור, מה? נו, תעזרו לי בסידור עכשיו לשנייה, מה שני הפסוקים הבאים? אחרי, ויאמרו כל העם אמן והלל להשם, מה שני הפסוקים הבאים? נו, רוממו השם אלוהינו, רואים? אמוץ, רוממו השם אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו, קדוש הוא, רוממו השם אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקינו. איך זה קשור? זה פסוקים ממקומות אחרים בתהילים. איך זה קשור? אז תשמעו, זה פלא פלאות, ההמשך של זה הוא נפלא. חז"ל אומרים כך, בבית שני, כבר לא היה ארון הברית. נכון? יושיהו גונז את הארון, ובבית שני אין ארון הברית. נו, אבל השירה הזאת צריכה להיות לפני הארון. לפני הארון. כל השירה היא על הארון, לפני הארון. עוד רגע ננתח את העניין של הארון. עוד רגע נגיע לכל. אבל השירה צריכה להיות לפני הארון, אז מה עושים בבית שני? העיקר חסר. ארון הברית חסר, אז אולי לא צריך להגיד את השירה. כי את הודו תיקן דוד, נכון? כשירה לכבוד הארון. עכשיו אין ארון בבית שני, אז אולי לא נגיד הודו. לכן הוסיפו את הפסוק בסוף השירה שאומר את הפסוק הבא, זה הפסוק של בית שני. זה שני פסוקים של שתי תקופות. בית שני, רוממו השם אלוקינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. אין ארון, אבל יש אדום. האדום זה השרפרף. האדום זה השרפרף, ועל האדום מניחים את הרגליים, ומבחינת חז"ל, השרפרף מהווה את המשל לבית המקדש, שהקדוש ברוך הוא מניח עליו את רגליו.
בפועל זה לא אבן השתייה בעצם.
למה?
הוא יושב על אבן השתייה.
כן, אבל עכשיו אין את הארון. אז נכון, מה שיש זה רק את האדום. לכן הכוונה להגיד גם אם ארון הברית איננו, אני קודם כל מדבר עכשיו היסטוריה, אחרי זה תחשבו, אני אומר את זה גם כל יום, והתורה היא נצחית, מדובר על הארון ועל ה... בסוף אם אנחנו מתרגלים כבר ללמוד באמת והתורה היא נצחית, אז בסוף צריך לחפש את הפרות פה, לא באיזשהו סיפור היסטורי. יש שם פרות שעושות מו ושרות ויש ארון, ויש מיכל, ויש דוד, התורה היא נצחית, אבל שם טוב אומר, הקורא את המגילה למפרע, לא יצא. אומר הבעל שם טוב, מי שקורא את המגילה, הפשט הפשוט זה שמי שקורא את המגילה מפרק י' ב' ואחורה, לא יצא. אבל מה פתאום יקרא אדם ככה, מה הוא השתגע? אבל השם טוב אומר, קורא את המגילה למפרע, מי שקורא מגילה ואומר, זה סיפור היסטורי, זה למפרע, זה סיפור עתיק. תשמע, באמת, האמת, זה מעניין מאוד, הוא לא יצא. הוא יודע את המגילה, אבל לצאת הוא לא יצא. מי שלא קורא את המגילה ומבין, זה מהיום בבוקר, זה עכשיו הסיפור. חרבו הנה פה, והחשרוש פה, והגאי פה, ובשתי פה, וזה... אתה לא מבין את הסיפור עליך? אז באמת, אולי עדיף צ'יפופו. תקרא, יש עוד ספרים יפים. לא יפה להגיד כך. טוב גם אז לקרוא מגילה, אבל זו היסטוריה מעניינת. קורא את המגילה למפרע, זה כל החסידות. קורא את המגילה למפרע. אדם יכול לקרוא את המגילה וזה נשאר למפרע. והוא ידע את כל התורה וזה נשאר למפרע. בסדר, נו. אבל לצאת מזה, קרה לו משהו מזה, לא יצא. פעם שאלתי את עצמי, מה בעל שם אתה מתכוון? לא יצא ידי חובה? בטח יצא. הוא לא יוצא מהמצב הקודם שלו. לא יצא, הוא נשאר באותו מקום והוא לא מבין למה. אבל אני יודע את המגילה, אני גם עשיתי מבחן על המסכת. והוא לא מבין למה הוא לא יצא. הכל נשאר. נשאר כיתה. לא יצא. לא יצא, אתם מכירים? אני מנסה אבל לא יוצא. לא יצא, זה לא יוצא. לא קורה כלום. תקוע. שום דבר לא יקרה. אז צריך להמשיך את זה עוד מעט, אבל קודם כל לראות את המבנה ההיסטורי, כמו שצריך לראות את המבנה ההיסטורי של קריאת שמע קטנה, ולהבין שזה המלך הפרסי, ולהבין שעם ישראל עומד ב... ואז להעביר את זה הנה, צריך קודם כל להכיר את המבנה. ואז בבית שני, אם כן תקנו את הפסוק, השתחוו להדום רגליו, שזה השרפרף בית אלוקינו, עומד על תילו, הדום, הדום רגליו, אבל אין ארון הברית. וצריך להבין כל עניין המשכן הוא משכן העדות שבו שמים את העדות. כל עניין המשכן הוא שמעמד הר סיני ממשיך במשכן, אין ארון. בית שני זו גלות. לכן היו הזקנים שבחו. כי יש הכל, יש מעטפת, הארון לא נמצא. ואז קוראים לזה הדום רגליו. נו, אבל עכשיו מה קורה? גם בית שני אין. וחרב המקדש... לכאורה עכשיו, גם אין אדום, מה אני יכול לעשות? כבר לא שייך בכלל להגיד עודו. נו, התורה היא מצחית, מה יהיה עם המצב הזה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? עכשיו תשמעו את הפסוק הבא. רוממו השם אלוקינו והשתחוו למה? להר קודשו. כבר בית אין כי הוא שרוף. ארון הוא, אבל הר עוד יש. ומול ההר אפשר לעמוד, הוא שומן. אבל הוא הר קודשו, בקדושתן, לפילי פלאות. עכשיו השתחוו להר קודשו. מה הקשר להר? מה זה פה? גיאוגרפיה? הר, כי קדוש השם אלוקינו. ההר הזה קדוש, כי קדוש השם אלוקינו. בקדושתן אפילו כשאין שוממים. מה שתמיד אנחנו מזכירים, בית המקדש הוא בקדושתו, מקום הקודש הוא בקדושתו. כשהוא שומם וכשהוא לא שומם, באותה קדושה, חס ושלום, עולה יהודי על קודש הקודשים, הוא חייב קראת היום, כאילו הוא היה נכנס בשעה שכהן גדול עומד בבית ראשון ביום הכיפורי. באותה מידה. אותו קראת. מה? כי קדוש השם אלוקינו. בסדר? ואז קדושה לא זזה ממקומה, ובזה בעצם מסתיים חלק א' של הודו. אחריו באים פסוקים שעוזרים לי להעביר את זה הנה. להעביר את זה הנה, אגב, זה לא כל כך קשה. אני אגמור במשפט שבו סיימתי, ואז נחזור חזרה להודו. רבי אומר במקום אחד כל כך נפלא, תשמעו, זה פילי פלאות. מה אמרנו? שבית המקדש, ההר קדוש, נכון? ההר, המקום הוא קודש, גם כשהוא שומם. אין בית. אבל המקום הוא קודש. כתוב, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. זאת אומרת שבכל יהודי, בתוכו יש מקדש. עכשיו תקשיבו איזה פילי פלאי. זאת אומרת, שכל יהודי הוא בית מקדש. ואני מכיר יהודים, שזה נראה שומם לגמרי. אין שם לא בית ולא אדום, שואלים הלכו בו. מה זה שואלים? עורבת שואלים. אתה מבין שיהודי שומם, זה קודש קודשי או לא? גבלת, אה? כך אומר הרבי בשיחה. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כשיבנה הבית ובעזרת השם הוא ימלא בתורה ובמצוות, עכשיו יש בניין. אבל הקודש הוא לא הבניין, אל תתבלבל. הקודש הוא ההר השמים. גבלת. אבל עכשיו תיקחו את זה עוד מילימטר. גם אני לפעמים הר שומם ולפעמים הר עם בית. וגם בבית אני לפעמים דן עם עצמי מה שומם ומה בית. מה אגו ומה באמת. דיונים האלה הם דיונים חשובים, הם דיונים של כל החיים בנחת, הכל בנחת, הכל בשמחה. הודו, כמו שמשום מה קוראים לזה, הודו, הודו. שבע הודו. נכון? אלה של קורבנות, הודו, הודו ועד כוש, הודו ו... הודו זה המזמור שהחצי הראשון שלו, הוא עיקר הודו. משם מתחיל לקט פסוקים. מה שמופיע בסידורים המודרניים, לקט פסוקים, זה משם ואילך, עד כאן זה לא לקט ולא פסוקים. עד כאן זה שירת דוד הגדולה בשוב הארון. עכשיו היא מחולקת לשניים, וזה קראתי שלושה חלקים, שחר ובין הארבעים, שירת הפרות שהופכת לשירת דוד על ידי אסף ואחיו, הכל פסוקים כמו שראינו, הכל פסוקים, זה שמואל ד' ה', דברי הימים ט' ז' ותהילים בפרקים. ודוד המלך עצמו מחלק את זה לשני חלקים, זה שני פרקים שונים, אתם רואים שהוא חילק. הוא מחלק את זה לשני חלקים, ושני הפסוקים האחרונים הם במצב שאין ארון אלא רק בית שני, אין בית שני אלא הכל חרב ורק הר. אבל הקדושה העצמית, קדוש השם אלוקים. זה המבנה שאיתו צריך להתחיל את התפילה בבוקר. אז קודם כל מחר בבוקר צריך להיות אחרת מאתמול. א', זה המבנה. שואל, זה מספיק, עם זה אפשר ללכת לישון. עכשיו צריך להתחיל להיכנס לפסוקים. אז קודם כל, זה מחולק לחצי, חצי. אני עוזב רגע את השניים האחרונים, בסדר? המזמור מחולק לשני חלקים, שדוד שם את זה בתמיד של שחר, ואת זה בתמיד של בין הארבעים, וזה מחולק באופן ברור לשני חלקים. בואו נסתכל בסידור. עכשיו נפתח את הסידור. החלק הראשון מסתיים, זוכרים באיזה מילים? ב-אל תיגעו במשיחי ובנביאי, אל תראו. והחלק השני מתחיל בשירו להשם כל הארץ. החלוקה היא מאוד פשוטה. אל מי מדבר החלק הראשון? אל מי? מי המחותב בחלק הראשון? בוא נקרא. עם ישראל מצוין. הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. תודיעו בעמים. נכון? הסברנו יפה. בעמים הודיעו את עלילותיו, הפרות והפלישתים. כן, אבל עכשיו בתור ציווי. הודו, קראו, הודיעו בעמים עלילותיו. נכון? לספר, זה חלק מכל פסוקי דזמרה, כבוד מלכותך להודיע לבני האדם גבורותיו, נכון? לספר איזוזו, הכל, הודיעו בעמים עלילותיו. עכשיו תשמעו, מדברים עלינו, כדי להודיע בעמים קודם כל אני צריך להתחזק. איך היו אומרים המפרשים? בצבי יהודה קוק היה חוזר על זה תמיד. דבר מאוד יפה. אמר רבי יצחק, לא הייתה צריכה התורה להתחיל, אלא... מהחודש הזה לכם שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ולמה התחילה התורה בבראשית? תנו למה? כדי שאם יבואו אומות העולם ויאמרו ליסטים אתם שכבשתם, אנו אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברצונו נטלה, ברצונו נטלה. יפה מאוד. כל זה משום שנאמר, איזה פסוק? כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שואלים המפרשים, כתוב בפסוק כוח מעשיו הגיד לעמו, אז למה אתה אומר שהם יבואו אומות העולם וישאלו מה אנו אומרים להם? זה צריך להגיד לעמו, לא להגיד לעולם. זה כוח מעשיו הגיד לעמו. ודרך אגב, את הפסוק אני מבין, את הדרשה אני לא מבין. נניח שיבואו מחר אומות העולם ויגידו ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה עממים, אז מה יוצא צריך להגיד להם? עיין רשי, א' א'. בשיטת רבי יצחק של הדורשני, לא לפי פשוטו של מקרא, תסתכל בשיטה הראשונה. ותראו שם במפורשים. כך צריך להגיד. תשובה נכון, כך צריך להגיד. בדיוק, בכל השאר בזבוז זמן. כך צריך להגיד. באמת? כלומר, לא להגיד כלום? לא. כך צריך להגיד לעצמך. כשאתה תהיה משוכנע שזה מה שצריך להגיד, אתה יכול לדבר הרבה שטויות. זה לגיטימי לדבר סתם. תשמעו, מבחינה מדינית, פרשנינו, פרשנינו, היסטורית, סבתא שלי, סבא שלי, זה כל מיני וורטים יפים. מה הסיבה? רק דיבור המתחיל א' א' ברש"י. ברור. אין שום הסבר אחר. זה יסוד גדול גדול. אז הודו, הודו בשבע. הודו, זה כל כך יפה, מוציאים מילה מההקשר בכל העולם נכנס, זה הודו. אז הודו, זה מחולק לשני חלקים, לחלק של ההפנמה, ואז מגיע החלק השני, אחרי ולנביאי אל תראו, שאני פונה בו אל העמים ואומר, חבר'ה, עכשיו ביי. אתם תופסים כבר את העניין? בואו, מקהלה. מקהלה, כל האומות במקהלה. ויש מנצח. והאומות מתחילות את המקהלה. שירו להשם כל הארץ. ספרו בגויים את כבודו. בכל העמים נפלאותיו. כי גדול השם הוא מהולל מאוד ונוראו על כל אלוהים. אתם רואים את מה רואים פה עכשיו? איך כל האומות שמים את אליליהם ואומרים להם ביי ביי. נכון? כי כל אלוהי העמים אלילים. והשם שמיים עשה. הוד והדר לפניו אבו להשם מי? משפחות עמים. אתם הבו להשם כבוד ועוז, הבו להשם כבוד שמו, חילו מלפניו כל הארץ, אף תיקון, נשמחו השמיים, תגל הארץ, אז ירננו עצי היער מלפני השם. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, ואמרו הושיענו וכולי וכולי, ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. ואז עם ישראל ששמע את שתי השירות האלה ענה ויאמרו כל העם, נו, אמן והלל להשם. אגב, זה כבר אני לא יודע כמה נספיק הפעם, אנחנו נעבור את זה עוד. יש כאן 10 שירות, 10 ביטויים. הודיה, הלל, שבח, זמר, כנגד 10 המכות. ככה בית יוסף מביא פה במקום. בסדר? 10 שעות, 10 ניגונים, רבינו מדבר על 10 ניגונים של תהילים, תיקון הכללי, הכל זה 10, 10, 10. בהודו יש את ה-10, את ה-10 ספירות האלה, שהם כל השירה וההלל. אז אלה שני החלקים. ודרך אגב, מי שיתבונן יגלה ששני החלקים האלה נמצאים אצלנו בכל הדברים היסודיים. עלינו לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצר בראשית. מי צריך לשבח? אנחנו. שמה? שברוך הוא וברוך שמו לא עשנו כגוי הארץ. שלא שמענו כמשפחות אדם. הם משתחווים להבל ולריק. אנחנו קוראים, משתחווים. ועל כן, נקווה לך השם אלוקינו מה? לראות מהרה בתפארת עוזך. שמה? להעביר גילולים מן הארץ. שהם כבר יתחילו לשיר. לתקן עולם במלכות שדי. וכל בני בשר יקראו וישמח. אנחנו קרובים לליל הסדר. אתם יודעים מה קורה בליל הסדר? שני חלקים. חלק א' בליל הסדר, עד אחרי המגיד, עד השולחן עורך, זה אנחנו. אנחנו יוצאים ממצרים. זה מסתיים בפרק בצאת ישראל ממצרים, ואז אומרים ברוך אתה השם אשר גאלנו וגאל את אבותינו, ברוך אתה השם גאל ישראל. אנחנו חייבים להודות לך. אנחנו יצאנו ממצרים. סיימנו, שולחן עורך, ועכשיו מתחילים הלל. מה אומרים עכשיו בחצי השני של ההלל? הללו את השם כל גויים. שבחו כל האומים. ולא רק אתם, אלא נשמת כל חי תברך. רוח כל בשר תפאר ותרומם. אתם יודעים מה יש בתווך? זה פלא פלאות. בתווך מה יש? כוס של אליהו עם שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, כשהעולם יתהפך למקום שבו כל העולם מכיר באשר. זה החלוקה של שני חלקי הסדר. בסדר? זאת החלוקה. זאת החלוקה של עלינו בסוף התפילה. זאת החלוקה של שני המזמורים של דוד. את זה הוא שם בפרק קופי. ומי שילמד עכשיו תהילים וילמד את פרק קופי, זה הפרק של ההיסטוריה של עם ישראל. אחרי זה הוא מתאר את המדבר ואת הרעב ואת הלחם ואת יוסף ואת דוד. הוא מתאר את ההיסטוריה. ומגיע אחרי זה בפרק קוף זין לתודה להשם. יאמרו גאולי השם אשר גאלה מייצר ומארצות כי בצמי מזה המזמור של שביעי של פסח שתקנו ביום העצמאות, זה אחרי זה קוף אי, קוף אב, קוף זין, אלה המזמורים שבהם הוא מתאר את ההיסטוריה של עם ישראל. בסדר? את ההיסטוריה שלנו. בזה מגיעים הפסוקים הראשונים. החצי השני נמצא בקבלת שבת שבה אנחנו מבקשים שהעצים יודו. אז הרעננו עצי היער. בואו כולם לקורס אצל הפרות. ותישרנה, וישרנה הפרות. אגב, עוד מילה אחרונה, טעות בעברית לכאורה. טעות בעברית. אני אומר את המילים האלה תמיד זה כדי להבין שאנחנו תמיד. וישרנה הפרות. אם אתה רוצה להגיד שהן שרו, או אפילו שהן הלכו ישר, היה צריך להיות כתוב. ותישרנה, גם אם הם ישרו קו, אז זה ותישרנה, לא וישרנה, וישרנה זה זכר. איך שלא יהיה ותישרנה? אתם יודעים שבליל הסדר עוברים שני שלבים. שלב אחד של שירה חדשה, ושלב אחד של ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. בעולם הזה השירה היא בלשון נקבה בנוקבה. לעתיד השירה היא בלשון זכר. ובשירה הזאת של השבת הארון, הפרות בנוקבה, הכי נמוך, הבהמה, שרות בלשון זכר ויישרנה. והמושג לשיר וללכת ישר פתאום מקבל את המשמעות הגדולה שלו. לשיר זה לחזור אל המקור. לשיר זה לשוב אל היסוד. זה לא לומר, זה לא לדבר. לכן ויישרנה הפרות. בסדר? עכשיו אפשר להתחיל את הפסוקים. זה המבנה. בכל שלב במבנה יש את ההפנמה שלי, ואחרי זה את הראייה של זה באומות. נכון? במה בהמה יוצאה? יוצאה בשיר שלה. שיר שלה זה הרצועה הזאת, והיא נקראת שיר כי זה עיגול. אין לזה התחלה וסוף. ומעגל. זה שיר. שיר אל. ישראל. בסדר? יופי. עכשיו על הבסיס הזה, רק על הבסיס הזה אפשר להתחיל בהודו. אבל עכשיו אתם מבינים קודם כל את הוויכוח בין הספרדים לאשכנזים בנוסח. אשכנז אומרים, עזוב, זה שיעור ארוך, אנחנו לא מבינים. זה שירי דוד עבדך או לא? אני אומר את זה סתם. זה שירי דוד עבדך, אז זה אחרי, ברוך שאמר. אז קודם כל ברוך שאמר, ברכה. ושירי דוד עבדך מתחילים. אבל איפה דוד אמר את זה? צמוד לתמידים. מה עם התימנים? זה למעלה מטעם ודער. זה בכלל. את זה צריך ללמוד בפני עצמו. זה לא.
אולי זה קשור שאין
ארון. יכול להיות, לא יודע. אבל זה מעניין מאוד. זה מעניין באמת, צריך לתת על זה את הדעת. נראה, אולי לפעם מה צריך לחשוב על זה. זה בפני עצמו עוד. כן, 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 כן. עכשיו בוא נחזור לפסוקים במעט שעוד נותר לנו בזמן, כי זה באמת פלא פלאות, רק אחרי ההקדמה הזאת. הודו להשם, קראו וישמו, הודיעו ועמים עלילותיו. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. אתם שמים לב ללשונות? הודו, נכון? שירו, זמרו, שיחו, אברהם קרא לזה שיחה, זמר. התהללו בשם קודשו, זה מעניין מאוד, איך היה צריך להיות כתוב? הללו. מה זה התהללו בשם קודשו? התהללו זה מאוד מעניין, אבל על הרקע של מה שאמרנו, פתאום אתם יכולים להבין את זה. התהללו זה שזה כבר משפיע עליך. הכל הופך למהולל. התהללו בשם קודשו. הפרות גם יודעות לאן ללכת. התהללו בשם קודשו. כשאני אומר הפרות, כדי להקל עליכם לרגע להיות פרות במחילת כבודכם, זה לא כל כך מסובך. אתם מכירים בצדקתך אדם ובהמה תושיע השם. אז הפשט הפשוט, אדם ובהמה תושיע את השם. אתה מושיע לאדם ואתה מושיע גם לבהמה. לעז, אבל חז"ל לא למדו כך. חז"ל למדו, אדם ובהמה אלו ישראל שהם ערומים בדעת שכל כאדם, ומשימים עצמם כבהימה בקבלת עול, בתמימות. אתם יודעים מה זו הפרה? הפרה, אתה שם לה את הזה, אתה מראה לה את התלם, מקדימה אתה שם לה את הבמבה שהיא צריכה, והכל בסדר. היא נקראת על שם זה שהיא ממלאת את תפקידה. איזה דבר מדהים זה, שדבר, יצור קרוי על שם מילוי התפקיד שלה. הוא פרה. הוא לשנייה אחת לא מפספס במילוי התפקיד. הוא יודע מה הוא זה. המין הכללי נקרא חיה. או בהמה, בה מה שהיא צריכה להיות. היא טהורה. ואם היא טמאה, היא לא טמאה כי אתה נוגע בה, היא טמאה ממהותה. אתה לא טמא אם נגעת בכלב. איך טומאה? האדם זה דבר שהתפקיד שלו הוא להיות אדמה. זה לא כמו שזה. זה לא במה. אתה מצליח להידמות לעליון? או שאתה נמשך אל האדמה. יש בך את הכל. אתה יותר אדמה מכל החיות ביחד. כי יש בך כוחות של כולם ביחד. יש לך יכולת של אדמה שאין באף מלאך עליון. אתה ויפח באפיו נשמת חיים, אתה חלק אלוקה ממעל ממש. אתה יכול לשוב. הפרות שבנו, זו פרה אדומה תמימה, אותן פרות שלא עלה עליהן עול, שהפלישתים מבינים, שלשים אותם ככה, הם יישרו קו ויחזרו אל המקור. אדם ובהמה. אז בתחילת המזמור של הודו, אתה מגיע לזה שההלל הוא כבר התהללו. שיחו, זמרו, שירו, התהללו בשם קודשו. ואז מגיעים לשמחה. מתי אדם מגיע לשמחה? כשזה לא מלאכותי. מדהים, יש ספרים יפים ביידיש שנקראים צאנה ורנה. נקראים צנרנה. יש, היו מהדורות, אני לא יודע אם עוד יש היום, אבל אצל סבתא שלי היה, מהדורה ביידיש, היה כתוב שם דוש וינגן, פה צריך לבכות. כאן צריך לבכות. אני זוכר. פה צריך לבכות, והיו שם דמעות. זה היה רטוב. זה אגב פסיכולוגיה פשוטה של קודש. תביא לסבתא יהודיה מקום ותגיד פה צריך לבכות, היא לא תבכה? ואם היא לא תבכה, אתה יודע איך היא תבכה מזה שהיא לא בכתה? תגיד פה צריך לבכות, זה הכל סדור. פה צריך לבכות, זה מדרגה. אבל אתם יודעים מה זה ישמח ומבקשה השם? שלא יכתבו לי בכלל שפה צריך לבכות, זה שמח כי התהללו בי. זה לא הללו. עכשיו צריך לשמח. ישמח לב ומבקשה השם. פשוט. טוב לב, משתה תמיד. ישמח לב ומבקשה השם. זה היעד. ואז חוזרים. דירשו השם ועוזו. מסביר רש"י במקום. כל מי שרוצה קצת להבין את הפסוקים יותר, יסתכל קודם כל במפרשים בפנים, בדברי הימים ובתהילים. עוזו אין עוז אלא תורה. על מה מדברים הפסוקים בכלל? נו, על הארון. הארון, אנחנו מדברים על הארון. דוד שר את זה על הארון. והוא נותן לאסף ואחיו לשיר, ואת זה שרים כל הזמן כשיש ארון, הרי שני הפסוקים האחרונים הם שני פסוקי ניחומים כשאין ארון. בית שני ואחרי בית שני. אז בעצם כל השירה היא על הארון. עכשיו, מה זה הארון? במילה אחת נעצור לשנייה. מה זה הארון? הארון הוא מה שבו יש, הארון הוא כלום, הוא אינו מן המידה. כמה היה הארון? 9 טפחים וכפורת. 9 טפחים וכפורת והארון. מה הארון? מה יש שם? הארון זה איך מעמד הר סיני ממשיך כל הזמן. במעמד הר סיני עם ישראל מגיע לעולמות מופלאים, אבל איך ממשיכים את זה? ואז לוקחים משכן. ובונים משכן. ומה העניינו של המשכן? ארון. לא ארון שפותחים אותו, הוא בקודש הקודשים, אף אחד לא נכנס. לכן המגפה היא כאשר אתה מנסה מה? לממש. בחיים הוא שבמוגבל שבי אני אתחבר ללמעלה מהמוגבל. התפקיד הזה יכול להתחסל חס וחלילה באחת משתי צורות. או אצל פלישתים, או להבדיל, כשאני חושב שבמוגבל אני יכול לתפוס את הלא מוגבל. ועודף קדושה כביכול. כשבני לוי לוקחים את הארון ופותחים אותו, אז מתחילה המגיפה. אבל מה אתה רוצה? זה פילי פלוט, הם פותחים לי... על זה דיברתי. הפער הקבוע כל הזמן ביני לבין המקום שאליו אני שב. הידיעה שכל הזמן שווים. זה דבר מדהים. וישר נא הפרות. שירת הפרות.
הרב לכאורה, ארון, אבל לא אמור
להיפתח לכם.
זה לא תהיה כיפור.
לא. זה הגניזה. זה דבר מופלא. ואז אתה, הם קוראים, הם נמצאים במקום אחר לגמרי. התהללו בשם קודשו. אז עכשיו למה נקרא הארון עוז? למה התורה נקראת עוז? עוז, השם עוז. היא נקראת בשתי מילים, מאוד מעניינות, שאחד נראה הפוך מהשני. היא נקראת עוז, והיא נקראת במקום אחר תושייה. אתם יודעים למה היא נקראת תושייה? כי התורה מתשת כוחו של אדם. לא נשמע טוב. מתשת. אתם יודעים מאיפה בא הסיפור של מתשת? מהסיפור המפורסם עם רבי יוחנן וריש לקיש.
כשיורד אדם,
הוא לא
ישר כוח.
בדיוק. מכירים את הסיפור? בסיפור, רבי יוחנן נמצא בצד אחד של הנהר, של הירדן, נכון? רבי יוחנן נמצא בצד אחד של הירדן, יושב, מהצד השני מגיע גיסו לעתיד. עוד לא היה גיסו, בינתיים היה הכי הפוך. מכירים את הסיפור? יאב. מגיע משם ראש הליסטים, ריש לקיש. ריש בארמית זה הראש, רס, פה יותר מתאים רס אל רס. הוא הראש של כל הלא משנה. והוא מגיע מהצד השני, הוא ברוך השם מסודר, כושר עושים כל יום, והוא עובר את הירדן בוויש ככה. עושה צעד אחד, הופ, בלי לקחת פור, ועובר לצד השני. רבי יוחנן רואה את זה, אז הוא אומר לו מיד, כמו ראש אישי וזקן, חן חלו ראיתה, שכוייך. ריש לקיש גם כן מיד, מהבית שלו, אומר לו שופרח לנשי, עם היופי שלך הייתי הולך לנשים. כל אחד מדבר בשפה שלו, מה אתה רוצה? פה חופשי, לא? שופרח לנשי. רק רבי יוחנן יכול להסתכל פנימה. אמר לו, אם אתה מקבל על עצמך ללמוד תורה, אתה רוצה את אחותי, אני נותן לך אותה בשידך. היא הרבה יותר יפה ממנו. אתם מבינים, פשט. אני תמיד אומר שריש לקיש היה הראשון שלמד תורה לשמה. מה זה תורה לשמה? לגמרי. גדולה תורה לשמה שמביאה לתורה לשמה. מה הפשט? הפשט הוא שרב יוחנן ראה פה את האופי הפנימי, הוא ראה את הכל. הוא הבין מה יש פה. ואז זה אחותי, אחותי זה כנסת ישראל, אחותי רעייתי, יונתי, תמתי, אחותי זה לא רק אחותי מי סיסטר. אחותי יפה ממני, אומר הקודש ברוך הוא. אחותי, אחותי יפה ממני. לא זז עד שקראה אחותי, לא זז עד שקראה ביתי, לא זז עד שקראה אמי. היא יפה ממני. אמר לו, יש לו כיש, אני הולך על זה. אמר לו, קדימה, בוא. הולכים להורים, וורט. קדימה, אני תמיד חשבתי מה עשה רבי יוחנן כשהוא בא הביתה, הוא מביא איתו את הדבר הזה. מה היה שם? מה הוא אמר? שאלו איפה ההורים? מה היה? הביאו לשתות? מה עשו? לא יודע. אבל הוא אומר לו, בוא, אומר לו, יש לקיש, רגע, תן להביא את הצ'ימידן, שכחתי שם משהו. אומר לו, תביא. הוא מנסה לחזור בביש, הוא כבר לא יכול. היי. אומר את הגמרא, למה? כי תורה מתשת כוחו של אדם. רשי, מה תורה? איזה תורה? הוא עוד לא גמר את הביזנס, למה זה כדאי? רשי, כיוון שקיבל על עצמו, כבר חלים עליו כל הכללים, הוא גם יהיה נבך. צריך להבין את זה בעומק. מה שהתורה מתשת? האדמו"ר הזקן מסביר, אז התורה היא עוז, או התורה היא מתשת? אומר האדמו"ר הזקן, התורה מרוממת את הנפש האלוקית, ומתשת את הנפש הבהמית. אתה יודע איזה מלחמה זאת? זה מתיש! היא עוז ותושייה. פלא דירשו השם ועוזו. בקשו פניו תמיד. אתה חושב שבלי התמדה זה יעבוד לך? אתה חושב שמי להתפעל פעם אחת, מי לבוא לאיזה ירחיקה ל-20 שניות ולשיר ולשתות קפה אחר כך, אתה יקרה לך משהו? דירשו השם ועוזו, תבקשו את העוז, אל תוותרו. חיות השדה, אמר רבינו, אני רוצה שתהיו. לא אנשים כשרים, דירשו השם ועוזו, עוז. בקשו פניו תמיד. זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיהו. זה שהכל על הארון. כשאומרים את הפסוקים לא שמים לב, אבל בעזרת השם, כשנגיד את זה מחר בבוקר, יותר נשים לב. מדובר על התורה. מה שקשור לתורה? שוב נוסח ספרד. זה עוד לא פסוקי דזמרה, זה עוד לא ברוך שאמר. מסיימים את התורה משנה וברייתא של שבוע שעבר, אנחנו עדיין באיזו מקומן וברבי ישמעאל. התחלנו פסוקי דזמרה בזה שאנחנו כבר מתחילים את הרעיון של שירו לו זמרו לו. אבל אנחנו עוד לא בירכנו. עוד לא התחלנו. אנחנו מתכוננים, אתם יודעים איך מתכוננים? מהתורה, עם ארון העדות. איך מתכוננים? ממה מקבלים כוח בחיים? דירשו השם ועוזו, משפטי פיהו. זכרו לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, ותעברו ותראו כמה פעמים יש פה ברית, אשר קראת ברית עולם, שלוש בריתות. ופה הוא עובר ומדבר על התורה, על הארץ, ברית תורה וארץ. הברית עם התורה, בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הברית על הארץ, הנה הפסוק הבא, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק, קראת את אברהם ברית בין הבתרים, ושבועתו ליצחק, פה ליצחק, בתהילים ליצחק, לכן זה לא טעות יצחק, ולא טעות יצחק, אבל זה טעות בתפילה, כי בתפילה זה יצחק, כי זה דברי הימים.
כתוב זרע, זרע, זרע אברהם, ופה כתוב זרע ישראל.
נכון מאוד, עבדו אברהם, פיו, פיהו, יש כמה נקודות. אם נספיק אולי ניגע, הם מאוד מעניינות, המפרשים דנים בהם. נקודות בודדות מאוד מאוד. יש הרי כמה פרקים מקבילים בין תהילים למקומות אחרים. כל שירת דוד, כל שירת דוד, אחרי שאול, מופיעה בשמואל, מגדול ישועות מלכו, מגדיל ישועות מלכו, כל השירה. מופיעה בשמואל ומופיעה בתהילים. מקביל, נכון? יש פרקים מקבילים, אז זה ממש מקביל. רק פה היופי הוא שבתהילים אתה רואה שהוא מחילק את זה לשני חלקים. עכשיו אתם תופסים אגב שתמיד של שחר זה תחילת העבודה, ואז זה ההפנמה שלנו, כוח מעשיו יגיד לעמו, ותמיד של בין הארבעים, זה כשהחמה שוקעת, אתם יודעים מי זה החמה? זה אומות העולם. זה השמש, זה הזמן, כשהחמה שוקעת, ועכשיו מגיעים בתמיד של בין הארבעים ואומרים, נו די כבר, שירו להשם כל הארץ. בשרו מיום ליום ישועתו, כל העמים כבר תבואו עכשיו. זה תמיד של שחר וזה תמיד של בין הארבעים. יש תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, כתורת של שחר וכתורת של בין הארבעים, בזה עסקנו, וגומרים את זה בהודו. גומרים ומגביעים, בלשון הישראלית, מגביעים להנחתה. מתכוננים לברוך שאמר. בסדר? מתכוננים לפסוקי דזמרה. נכון שזה שירי דוד, אבל זה באמת לא מתהילים. ממתינים עכשיו לפסוקי דזמרה. בסדר? אז הנה הברית הראשונה הייתה, זכרו לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור. מה זאת הברית הזאת? זה הברית שציווה, הנה תסתכלו בפנים. אשר קראת את אברהם ברית בין הבתרים ושבועתו ליצחק. ויעמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם, מה? הנה הברית השלישית לאמור, לך אתן ארץ כנען. הברית על הארץ, חבל נחלתכם, בהיותכם אתי מספר יעקב חבל נחלתו בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, בהיותכם אתי מספר, דוד המלך מדבר על זה, בסדר? כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. מי שמכיר את איגרת התשובה יודע שזה הבסיס לתשובה. כמו שהחבל שב למקור, כמו שחלק השם עמו, חלק אלוקם ממעל. בהיותכם אתי מספר, ויתהלכו מגוי אל גוי וממלכה אל עם אחר. שם זה מממלכה פה וממלכה אל עם אחר. ואף פעם לא הניח לאיש לעושקם. היוכח עליהם מלכים. ולכן אני מזהיר את כולנו, אל תיגעו במשיחי ובנביאי, אל תראו, וזה פלא פלאות, פה אנחנו מסיימים את חלק א', מי זה משיחי ונביאי לפי מה שכתוב פה? האבות והנביאים. אברהם, יצחק, יעקב, ויעמידה לישראל, אל תיגעו במשיחי, ובנביאי אל תראו. אז לפי זה משיחי ונביאי זה תואר לאבות ולנביאים, וזה תואר מדהים. זה לא דוד המלך מדבר עכשיו על משיחי דוד, אלא הוא מדבר על האבות. ומשיחי ונביאי הכוונה היא הבסיס של הכל. תחזיקו חזק, כמה מופלא שחזל דורשים את אותה דרשה שנראית לא בפשט. אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו, אלו תינוקות של בית רבן. אתם יודעים מה ממשיך את האבות? תינוקות של בית רבן. אתם יודעים למה? כי האבות קיימו את התורה קודם למתן תורה. גם תינוקות של בית רבן מקיימים את התורה קודם למתן תורה. אתם יודעים למה זה דומה? לפרות מהסיפור הקודם. זה בטבע, זה בבפנוכו. כשראה מרדכי היהודי שהמן גזר את הגזרות וכתב את האגרות, מה הוא הלך לעשות? הלך בשני סיפורים ללמד 22,000 תינוקות של בית רבן תורה לשמה. איך אני יודע שתורה לשמה? כי הוא הלך ללמד אותם דיני הקרבת העומר. בית המקדש, בניין בית המקדש אצל מרדכי היהודי, הושבת מבנייתו. שרד בני המן, מפסיקים את הבנייה. סגור. מה אתה ללמד אותם הקרבת העומר? תלמד אותם חיזוק בגלות. הקפאה. תלמד אותם להתחזק בגלות, תלמד אותם סמיכה, אם אתה רוצה שהם יהיו רבנים. אתם יודעים מה הוא לימד אותם? תורה לשמה. תורה לשמה, מה ערך תורה בעם ישראל? אייל, דיברנו על זה היום. מה המושג תורה? ראה את זה המן הרשע, וראה שראש הסנהדרין בזה הוא מתעסק? לא הבין. אצלנו ממנים גננות לעניין, אתה צריך לטפל עכשיו בשאלות הגדולות, בפוליטיקות הגדולות. אם חשבתם פעם על הסיפור של, של ההיסטוריה של מגילת אסתר בעשר שניות, זה מה שכתוב פה, אבל על נביאי ועל משיחי. משיחי ונביאי בפרק הזה, זה לא הנביאים, אלא זה האבות והתינוקות. הערבים שלנו. גבל. חשבתם פעם על, על הפשט של סיפור המגילה. מעולם לא הייתה מציאות בהיסטוריה, שמבחינת הטבע היינו במצב כל כך בטוח, כמו בפרק א' של מגילת אסתר. ראי בימי אחשוורוש, אימפריה של 127 מדינה. לסעודה הוא מזמין את כל היהודים, ודואג ש127 מדינות יאכלו עם כל ההכשרים של הבד"ץ. כדי שהדוד סם, שזוכר שסבא שלו היה יהודי, יוכל לאכול. המלך ממנה שר מאוד חשוב, שקוראים לו מרדכי, והוא יושב בשער המלך. עוד לפני כל הסיפור, הוא כבר ישב בשער המלך. עם הסיפור של ושתי, מעמד היהודים רק מתחזק. ואחות לנו בבית המלך. אתם מכירים בהיסטוריה שאשתו של האימפריאטור הגדול של העולם היא יהודיה? תמיד יש סיפורים שניצלו יהודי בולגריה כי הייתה לה הוא איזה יהודיה שאלה ניצלו. פה מדובר במילה של כל העולם. עכשיו תחשבו רק רגע במצב הזה, זה לא מצב שבו טוב, ליהודים טוב באמריקה. אבל מה יהיה עם היהודים מלך באוקראינה? הוא שולט על כל העולם. כלומר הוא האימפריה של כל העולם. מעולם לא היה טוב יותר. אתם מבינים מה זה לפני שבר גאון? מעולם לא היה יותר בטוח. מה ההסבר? שפתאום הכל מתהפך. מה אמרו פרשנינו לענייני פרשנינו? למה פתאום הכל מתהפך? כשתלמדו את חז"ל במסכת מגילה ותראו שהם שואלים מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל, לשון סגי נהור, כליה, באותו הדור, על זה הם שואלים את השאלה. תן לי הסבר ריאל פוליטי. תסביר לי את המציאות. זה לא הגיוני, אף אחד לא צפה את זה, זה לא כלכלי, זה לא, זה מנוגד לרעיון הכלכלי שלהם. מה קרה פתאום? אין להם שום סיבה פתאום להציע פתרון סופי. אתם לא מכירים את השאלות ואת המוזיקה? מה קרה? מה ההיגיון? ואז הם באים ונותנים תשובה מוזרה מאוד, כשלומדים את הגמרא סתם זה נראה נגד כל פשט, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מה? לא תופסים את העומק. הם רוצים, אחרי זה עוד תשובה על הצלם, הם רוצים כאן את המהות, חזר להם. אתה מתבלבל, אני הולך להגיד לך דבר חריף מאוד, אתה יודע למה המצב היה כל כך קשה? כי היה כל כך בטוח. השאלה שלך היא התשובה, רק אתה לא מבין את זה, כי אתה מעצים את השאלה כל הזמן ולא תופס, שבעצם השאלה כבר נמצאת את התשובה. אתה יודע מה קורה כשהכל כל כך בטוח? אז בטח שהולכים ללמוד. אבל בקורסה. זה נחמד. זה יפה, זה תרבות. Very important. Jewish culture. Gorgeous. Very nice. קשקוש. שטויות. איך אומר יויסי בן יועזר, איש צרדה, הווי שותה בצמא את דבריהם. מי ששותה לא לצמאו, לא צריך לברך שבת. אתה שותה תורה כי אתה צמא, או שאתה שותה תורה כי זה תרבות מעניינת? יש כמה דברים מאוד מעניינים. זה מרתק, גם זה באמת מאוד מעניין. חז"ל היו מוכשרים. זה יפה, אני לא אומר שזה לא חשוב. אבל זה, מזה, על זה באה הרוויה, מזה חיים. זה דבר מדהים. ואז מה עושה מרדכי היהודי? לוקח את הכל ואומר, רבותיי, אתם לא מבינים שכל הסיפור נמצא בשאלה מה הקשר שלנו לתורה? והולך לשלושה תלמידים, כתוב במדרש שהיו יוצאים מבית הספר, הוא שואל אותם פסוק לפסוקך. אומר הרבי בשיחה, מה זה חשוב אם הם היו יוצאים מבית הספר, או שהם היו בבית הספר, או שהם היו בבית, או שהם היו במיטה לפני שהם ישנים? אומר הרבי שבבית ספר יודעים פסוקים, אני יודע, אבל אני רוצה לראות אותם יודעים את זה כשהם יוצאים מבית ספר. הוא פוגש שלושה תלמידים שהיו יוצאים מבית הספר. הוא פוגש את הראשון ואומר, ומכירים שתופסים מישהו ואומרים לו, נראה מה הדבר הראשון שיוצא לך. הוא אומר לו, אל תראה מפחד פתאום, הוא משאול את ראשים כתבו, זה רוצו לצד הבוגרים, ועד זקנה ובעציבה אני אסבול. מה אתה מתעסק לי בכל מיני רעיונות פוליטיים, אדוני ראש הסנהדרין? עד זקנה אני ובעציבה אני אסבול. תורה לשמה או לא תורה לשמה? הכל ברור או לא הכל ברור? טוב, תהיה אבל ריאל פוליטי. עזוב אותי, אני תינוק. אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. אתם יודעים מה זה אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו? אל תרסו את התמימות הזאת. אל תבואו עם כל הפרשנות של ענייני פרשנות שלכם. ותגידו, כן, בטח, מאוד כדאי לסדר תקציב, כי זה מרתק. שקט, זה הכל. ושאר הוורטים שלך זה כיסויים מעניינים. כל הוורטים שלך יכולים להיעלם כמו שהם עולים. זה הדבר היחיד הקבוע. זה גבלת. האבות הם משיחי ונביאי, של קודם למתן תורה, והתינוקות. של קודם למתן תורה שלהם, כי התורה היא נצחית. גם אצלי יש קודם למתן תורה ואחרי מתן תורה. זה לא סיפור היסטורי מתן תורה, זה פה. הכל היה היום בבוקר. גם פרעה וגם המן וגם קודם מתן תורה וגם אחרי מתן תורה וגם הפרות וגם האדם וגם... הכל צריך להיות מובן. זה הסיום של חלק א' של הודו. אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. הם מקור הכוח... הברירות הזו, הפשטות, התינוקות הזאת, האבות של קודם מתן תורה, לקיים את התורה לפני שנצטוות בה. שהם המרכבה, שלושת האבות, הם הבכל מכל כל, הם המעין עולם הבא של העולם הזה, כן יברך אותנו. הבסיס הזה שבא לידי ביטוי בתינוקות של בית רבן, זה הסיום של חלק א' של הודו. דוד המלך שרואה את הפרות, מסתכל על האבות ומסתכל על התינוקות, ואומר הודו. אתם מבינים למה הוא אומר שנייה לפני כן למיכל, הלוואי שיכולתי לפזז ולחרקר עוד קצת? מה את אומרת? אין לי מספיק סגירות? הפקקים לא עובדים? למה פקקים? ונקלותי עוד מזאת. ראיתי שפל בעיניי. מי אומר את זה? דוד. אתם יודעים מה הוא רוצה דוד? להיות הרגל הרביעית של המרכבה. אני רוצה להתחבר עם התורה כמו לפני מתן תורה. והוא הרגל הרביעית של המרכבה.
רב, משה
למדים את
הסיפור
של הרב? לא. כי הוא קבלת התורה. הוא קבלת התורה. הוא כבר העברת התורה. הוא מלמד תורה לאהרון וכו'. הוא הביטול הגדול שמעביר לנו את הכוח של האמונה. נו, ואחרי זה החצי השני. ומה החצי השני? ועל כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך. שם אתה בא אל כל העולם ואומר, נו, חבר'ה, אתם רואים מה קורה פה? שירו להשם כל הארץ. וגם פה התורה היא נצחית. כל הארץ. עם רוב הגויים, השם מלך. ונלוו גויים רבים אל השם. כל העמים יבואו ויגידו, נלכה באור השם, נחזיק עשרה בכנף מעילו של יהודי. כל הגויים יבואו והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה להר השם אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. למקדש הזה, לארון העדות, יש תפקיד לכל העמים, אנחנו שוכחים אותו. רבי דיבר בלי סוף על זה שאנחנו שוכחים את שבע מצוות בני נוח כבסיס של הכל. שוכחים שזה הכי חשוב היום, שצריך לדבר בזה. לא להתבלבל בזה. גם אליי וגם לכאן. יש לנו שני חלקים בהודו. החלק הפנימי, המצמצם, הפנימה, הארון סוף סוף יוצא מפלשת, ואז אתם יודעים מה המסקנה? מפה נלך ונביא את פלשת. מה המסקנה של עם ישראל כשהארון חוזר מפלשת? אז זהו, לא רוצים לשמוע עליהם? המסקנה היא, אם הפלישתים הבינו שצריך לעשות עגלה חדשה לפרות שלא עלה עליהם עול. אז אתם יודעים מי הקריב את הקורבן של הפרות האלה והעגלה החדשה? גם את הכוח הפלישתי הקרבתי למעלה בעולה הזאת. הכל יעלה למעלה. יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תחלקו דרך. כל בני בשר יקראו בשמך. אנחנו מדברים על הכל, אבל אנחנו רוצים את הצמצום בשביל הכל הזה. וזה גבלת כל עבודת בית המקדש שעניינה זה הקורבנות והמנחות הפנימיים והחיצוניים מתחילה בחצי א' של הודו, בתמיד של שחר, ומסתיימת בחצי ב' בתמיד של בין הארבעים. כששני החלקים מסתיימים, ויאמרו כל העם, אמן והלל, להשם. ואז באה התפילה ואומרת, ואיך ממשיכים את זה בבית שני, ואיך ממשיכים את זה פה עכשיו? השתחוו לאדום רגלם, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקינו. עד כאן, החלק הזה. יש לנו מאירים? יש מניין? פילפלוי? חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר. אולי חפץ זמן צדקו יגדיל תורה וידיר.
אמן.